הייתה ביישוב הפסקת חשמל בכניסת השבת שנמשכה כמה שעות, ואחרי התיקון חזר החשמל, ונתארה שאלה האם אפשר להשתמש בחשמל הזה לאנשים בריאים. נתארה גם שאלה בענייני השעיה של אוכל, שזה נושא בפני עצמו. הרב פרנק בתשובותיו בהר צבי, הוא נשאל שאלה, אם יש לאדם חולה בבית צריך להדליק לו אור, ואז השתמשו במנורות של נפט, ויש שתי מנורות, אחת עם הרבה נפט, אחת עם מעט. בשביל החולה מספיק להשתמש במנורה שיש בה מעט נפט, אם אפשר אנחנו חייבים להדליק את המנורה הזאת לצור חולה שיש בה קדימה, והמנורה שלה תדלק אפילו אחר הזמן שהחולה צריך לשאר צורק לשאר אנשים שבבית. נשאל שאלה נוספת, אם בתינוקות, יש תינוק שהוא חולה מסוכן, שאר התינוקות אין בהם סכנה, צריך לבשל חלב לצורך התינוק החולה, האם אפשר בבת אחת לבשל כבר חלב לכל התינוקות? השאלה היא, אם אדם מותר לו לבשל בשיעור קטן לצורך חולה שיש בו סכנה, האם אם כשהוא יגדיל את השיעור איזה איסור הוא עושה? זה הדין של מרבה בשיעורים. ומקור הדברים בגמרא במסכת מנחות, הגמרא שואלת, באי רבה, חולה שעמדו לשתי גרוגרות ויש שתי גרוגות בשתי עוקצין, ושלוש בעוקץ אחד. היי מיני ומייטינן. שתיים מייטינן דחזולי, ודילמה שלוש מייטינן דקממתה קצירה. כלומר, יש כאן שתי אפשרויות. הוא צריך בסך הכל שתי גרוגרות, שני תאינים, ובשביל השני התאינים הללו, הוא יכול לכתוב שני תאינים כל אחד בנפרד, הוא יכול לכתוב בעוקץ אחד, כלומר בענף אחד, לכתוב את הענף, אבל יש בו שלושה תאינים, יותר ממה שהוא צריך. מה עדיף? האם למעט בקצירה, שאז הוא עושה מלאכה אחת בלבד, גם שהוא קוצר שלוש, או עדיף לקצור את רק מה שהוא צריך, מרבה בקצירה, אבל ממעט ב וכמות, כי הוא לא קוצר יותר ממה שהוא צריך. אומרת הגמרא פשיטה, שלוש מייטינה. דעת כאן לא כמה רבי שמעאל, כלומר, מה שרבי שמעאל כאן בסוגיה התיר, זה רק שממעטים באכילה וכו'. כאן אבל, אם אפשר למעט במלאכה, כמובן שזה מה שצריך לעשות, ולקצור את הענף שיש בו שלוש תאינים, הגם שהוא קוצר בקצירה הזאת של שלושת התאינים, אבל מעשה אחד של קצירה, ולא לקצור שני ענפים שיש לכל אחד תאינה אחת. משמע פשוט מדברי הגמרא, שאם יש לו שתי אפשרויות, הוא צריך לקצור תאינה אחת, ויש לו אפשרות לקצור ענף אחד שיש בו תאינה אחת, וענף אחד שיש בו שתי תאינים, אז בוודאי שהוא חייב לקצור רק את הענף שיש בו תאינה אחת, ולא לקצור את הענף שיש בו שתי תאינים. כאילו היינו אומרים שזה לא משנה, זו אותה קצירה, אז מה בעיית הגמרא? בוודאי שתמיד ממעטים בקצירה, כי זה לא משנה לנו הכמות, העיקר שלא יעשה יותר מלאכות. מהתלבטות של הגמרא, עם ריבוי התאינים, זה האיסור יותר גדול, או ריבוי הקצירה איסור יותר גדול, משמע, שריבוי הקטעינים שלעצמו, אם זה אותה קצירה, בוודאי שהוא אסור. זה פשטות הגמרא. על גבי השאלה הזאת עומד על זה התוספות כאן בסוגיה במסכת מנחות, והוא אומר אי אפשר לפשוט את זה מסוגיית הגמרא במסכת ביצה, שהגמרא אומרת שממלא אישה גדרה בשר אף על פי שנה צריכה אלא לחתירה אחת, ביום טוב מותר לבשל לצורך יום טוב, היא צריכה חתיכה אחת בלבד, מותר לה למלות גדרה שלמה ולבשל בשר שלא צריכה יותר מחתיכה אחת. כלומר, היא מרבה בשיעורים, וחלק זה מיותר, זה יהיה ליום חול, מותר לה לעשות את זה לכתחילה. למה לא נלמד משם שריבוי שיעורים, דבר שמותר לעשות, אפשר לעשות את זה גם בשיעור גדול. אפשר לקצור ענף אחד שיש בו המון תאנים, כי אתה עושה מלאכה אחת מענף קמינה, אם קצרת תאנה אחת או הרבה תאנים. למה אין ללמוד את זה משם? וביום טוב, קיל, בקיל, לא חיישינה. ביום טוב שהאיסורו הוא רק לב, ולא דמי לשבת, ולא ניתן לדחות. כלומר, יום טוב, מלך התוכן נפש מותרת, והוא קל, שאיסורו קל יותר מאיסור שבת. אז יכול להיות שריבוי שיעורים ביום טוב וקילו, אבל בשבת החמירו, אז אין ללמוד מיום טוב לשבת. אומר התוספות עוד דבר. וגם אין ללמוד מההלכה שנזכרת במסכת עירובין, שהיה צריך למול תינוק, ונשפחו המים, וצריך כדי שנשמור אחרי שהתינוק מלים אותו, צריך לרחוץ אותו כי הוא בסכנה. אבל אם אין מים מראש, אסור להכין מים מראש, בגלל שאחר כך הוא יהיה בסכנה, והמים נשפחו. אומרת הגמרא שם, מחממים לו מים אגב אמו. כלומר, אמו עדיין ביום השמיני היא גדר של חולה שאין בו סכנה, וחולה שאין בו סכנה מותר על ידי עובד כוכבים לעשות מלאכה. אז יוסיפו מים, אמו צריכה מים, מחממים מים לאמו, אבל יחממו בכמות גדולה שזה גם יספיק לתינוק. גם זה אין ללמוד משם, כי שם מדובר בעובד כוכבים, שהאיסור הוא איסור דרבנן, והם הרבה בשיעורים באיסור דרבנן, הקילו. או בגלל שמצוות מילה, הקילו. ומשם אין ללמוד באופן כללי שמרבה בשיעורים מותר. יוצא מדברי התוספות הללו, מרבה בשיעורים לפי דעתם של התוספות, זה איסור דרבנן. על כן ביום טוב הקלו, אבל בשבת אולי החמירו, ולכן הגמרא כאן לא פושטת את זה משם. והגמרא פה פשוט, שריבוי שיעורים יותר מהצורך לחולה, הוא אסור. אבל התוספות תופס שהאיסור הזה הוא איסור דרבנן, הוא לא איסור דאורייתא. אם אדם ילך ויקצור עכשיו, את כל העץ ואת כל התאנים שבו, אף על פי שצריכים תאנה אחת, הוא עושה איסור דרבנן, כי תאנה אחת צריך ליצור חולה שיש בו סכנה. אז המלאכה הזאת היא מלאכה ליצור חולה שיש בו סכנה, ואפילו שהוא ריבה במלאכה, הוא רק עשה איסור דרבנן ולא יותר מאיסור דרבנן. הר"ן חולק על זה במסכת ביצה, והר"ן אומר שלא ייתכן לומר שהאיסור הוא איסור דרבנן. הפשט של הגמרא במסכת מנחות לא יהיה מובן, כי הגמרא מתלבטת מה עדיף, לקצור ענף אחד שיש בו שלוש, צריכים שתי תאנים לחולה, לקצור ענף אחד שיש בו שלוש תאנים על פי שצריך רק שתיים, או לקצור שני ענפים שיש בכל אחד תאנה אחת. מה ההתלבטות? ודאי שצריך לקצור קצירה אחת, ענף אחד, כי כאן אתה עושה איסור דרבנן, וכשאתה קוצר שתי קצירות אתה עושה איסור דאורייתא. אז מה ההתלבטות בכלל? זה לא צריכה להיות בכלל בעיה בגמרא. אם יש לך אפשרות לעשות שתי קצירות ולקצור שתי תאנים, או קצירה אחת ולקצור שלוש תאנים, קצירה של לקצור שלוש תאנים עשית איסור אחד, הוספת זה איסור דרבנן. בוודאי שזה עדיף ממה לעשות שני איסורים דאורייתא. לכן הוכח להיות שריבוי השיעורים, כשאתה קוצר בקצירה הזאת כמות יותר גדולה ממה שהיית צריך, זה איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן. וההתלבטות של הגמרא מעדיף, בסך הכל הוא צריך שתיים, אז יש לקטור רק שתיים, אף על פי שזה בשני ענפים, ולא יעשה שתי קציר, ולא יקצור שלוש, או כשקוצר שלוש בכל זאת זה קצירה אחת, זה פעולה אחת, אמנם זה ריבוי בכמות, אבל זה מעשה קצירה אחת. ושניהם דאורייתא, מתלבטת הגמרא, ומסקנתה, כלומר, זה בכל אופן אב המינה יש כאן, והמסקנה שקצירה אחת עדיף, אף על פי שיש בזה ריבוי בכמות. צריך להבין את דברי הר"ן. שניהם דאורייתא. בכל זאת, הכריע הגמרא שקצירה אחת עדיפה על שתי קצירות בשיעור הנכון. מפני שכנראה הר"ן סובר, ככה זה נראה להסביר את הפשט של, של, של דברי הר"ן, שאומנם זה איסור דאורייתא, אבל לא ממש כמו עוד מלאכה, כאילו כשאדם קוצר בקצירה אחת שלוש תאנים, כאילו קצר שלושה דברים. אי אפשר להגיד את הדבר הזה, כי אם באמת כאילו קצר שלושה דברים, זה יותר טוב שיקצור שניים מאשר שלושה, אפילו שזה יהיה בשתי קצירות. זה לא כאילו עשה שלוש קצירות. מוכרחים לומר שריבוי שיעורים בקצירה אחת, זה אומנם איסור דאורייתא, אבל זה שונה מאיסור קצירה, שכל קצירה בפני עצמה. מעין, אם נסביר את הדבר, מעין, זאת אומרת, כאילו האיסור גודל, מתרחב. אתה מספר, יש איזה גדר, אולי זה כמו חצי שיעור, שחצי שיעור אסור מהתורה, אבל אין לזה עונש. אז יש חצי שיעור לפחות, כשאתה עושה חצי שיעור של מלאכה, אם אדם קוצר פחות מאוכל שראוי לאכילה, נגיד חצי שיעור של אכילה, אז הוא לא יעשה איסור, לא יהיה חייב, אבל זה איסור דאורייתא, חצי שיעור. אותו דבר אם אדם עושה מלאכה אחת, אבל בשיעור מאוד גדול, כפול ומכופל ממה שמותר, אז זה חצי שיעור של איסור כזה. או אפילו, נגיד אם הוא עושה איסור, אם הוא קוצר, לא ביותר הוא קוצר, יש הבדל בין אם הוא קצור תאנה אחת, או יקצור ובקצירה אחת שלוש תאנים, כי אז הוא מגדיל את האיסור. הוא לא יקבל יותר עונשים, אבל האיסור נהיה יותר גדול, הוא יתרחב, זה נהיה, כן, איסור וחצי, שלא מקבלים לזה שני עונשים, אבל זה הרבה יותר חמור. זו הכרעתה של הגמרא, שמרבה בשיעורים זה איסור דאורייתא, אבל זה לא כמו שתי קצירות. כן, נחלקו בדבר התוספות והר"ן, אם מרבה בשיעורים זה איסור מהתורה, כלומר אדם יש חולה בביתו, מותר לו לקצור תאנה אחת, קצר בקצירה אחת, כמות יותר גדולה מהצורך, האם הוא עשה איסור דאורייתא או עשה איסור דרבנן. ויש מזה כבר נפקא מינה לדינה. בשאלה שדן עליה הר צבי. היה בית תינוקות, אז הוא אמר, ורצו שם לבשל בשביל התינוקות, הם קטנים מאוד וצריכים לשתות חלב בשבת. הוא אמר, אם יש חולה שיש בו סכנה בין התינוקות, היות וכמה שיטות מהראשונים סוברים שמרבה בשיעורים זה איסור דרבנן, וכל התינוקות בחזקת חולים שאין בהם סכנה, וחולה שאין בו סכנה באיסור דרבנן מקילים. על כן, אם יש חולה שיש בו סכנה, מותר כבר לעשות את זה, להכניס כמות גדולה של חלב לכל התינוקות, וישתו על פי שיטת התוספות, וכמו שיטת התוספות גם שיטת הרשב"א, ועוד שיטות ראשונים אחרות, שהאיסור הזה הוא, כיוון שזה איסור לרבנן, אז לחולה שאין בו סכנה יש להקל. השאלה שנייה שנשאל הרצבי, הרב פרנק, יש לו שתי מנורות, מנורה אחת תדלק זמן קצר, מנורה אחרת תדלק זמן ארוך מאוד, וצריך לחולה רק לזמן קצר. האם אפשר בהדלקה אחת שמדליקים, להדליק את הדווקא את המנורה שתדלק זמן ארוך, ויכולו אחר כך להשתמש בזה גם אחרים? יש לדון בכלל האם זה גדר של מרבה בשיעורים כאן במקרה דנן, כי זה מרבה בזמן. זה לא מרבה בבת אחת שהוא מדליק יותר, אלא הוא מדליק לאורך זמן יותר ארוך. כאן אומר הרב פרנק שעל פי דעתו של הנימוקי יוסף במסכת בבא קמא, שהוא שואל שאלה, מאן דאמר שאישו משום חיציו, שאם אדם מדליק אש זה כמו שהוא ירה בעצמו חץ ופגע, אז מדוע מותר להדליק נרות בערב שבת? הרי כשהאש מתפשטת במשך השבת זה כאילו עכשיו הוא מדליק אש, ונפקא מינה, אם האש תתפשט אחר כך ותשרוף, הוא חייב על זה כאילו עכשיו הוא שרף מה ש... כן, לא בשבת, סתם, כן, נשום משום חיציו. המזיק מדליק אש והאש מתפשטת, כל ההתפשטות שלה זה כאילו עכשיו הוא הולך ומדליק, כל מה שדולק זה כאילו בעצמו הולך ומדליק. אז אם למען דאמר נשום משום חיציו, אם אדם מדליק נרות בערב שבת, והנרות דולקים לתוך שבת, כאילו עכשיו הוא מדליק, הוא מסביר שנכון שכל מה שהוא עושה אחר כך זה מתייחס אליו, אבל זה מתייחס כאילו עכשיו הוא עשה את כל ההמשך. כלומר, כל מה שקורה בהמשך, עכשיו הוא עשה את הדבר הזה. אבל פי שזה פועל אחר כך, מבחינת מעשיו, הוא ישום משום חיציו, עכשיו הוא עשה את הכל. זאת אומרת שכשאדם מדליק עכשיו מנורה שהיא תדלק הרבה זמן, עכשיו הוא ידליק הרבה 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 זמן. אז זה מרבה גדר של מרבה בשיעורים. הוא עשה הדלקה הרבה יותר גדולה ממה שהיה צריך להדליק. והדבר הזה אסור. מה שמותר להדליק יכול למותר, להוסיף בשיעור אסור. וזה גם כן בחינה של מרבה בשיעורים. אם כן, אחרי שלמדנו שמרבה בשיעורים הוא אסור, המחלוקת אם זה אסור מהתורה או אסור מדרבנן. אם אדם קפץ פתאום השלטר המרכזי, הכפתור המרכזי של החשמל של הדירה, וכל האורות נכבו, ויש לו חולה שיש בו סכנה בחדר אחד, תינוק נולד לפני יומיים, וצריך בשבילו לחמם את החדר, כי החדר קר מאוד. האם יהיה מותר לו להדליק את הכפתור, שידליק עכשיו את כל האורות בבית, לכולם יהיה אור, כל הדברים שצריכים להתחמם, יתחממו. אגב, כי זה פעולה אחת שהוא עושה, ובפעולה אחת שהוא עושה, הוא צריך את זה לעשות לצורך החולה. אבל זה מרבה בשיעורים. אז מן הדין צריך במקרה כזה צריך לכבות את כל האורות בשינוי, כדי שזה לא יהיה איסור של טלטול מוקצה, כל המנורות שאינם נדרשות לצורך החולה, את כל התאורה ואת כל החימום, כל מה שלא נדרש לצורך החולה, ואז יהיה מותר לו להדליק מחדש בחולה שיש בו סכנה. אבל אסור להדליק באופן גורף, כלומר להדליק, כי זה גדר של מרבה בשיעורים. ומבה בישורים אסור, עוד רבנן, עוד דאורייתא, אבל אסור. ומה דין להשתמש באור שהחולה בעצמו צריך? הדליקו אור בחדר שיש חולה שיש בו סכנה, האם לאחר מותר לקרוא? מותר להשתמש באור שהחולה זקוק לו? הגמרא במסכת חולין, בדף ט"ו ועמוד ב', הגמרא אומרת, השוחט לחולה מותר לבריא. והמבשל לחולה אסור לבריא, שמא ירבה בשבילו. כלומר, אם הוא שוחט עוף לחולה, מותר לבריא לאכול את זה בשבת, לאכול כמובן בלתי מבושל, צריך לשטוף את החתיכת בשר, יכול לאכול את זה. אבל המבשל לחולה אסור, שמא הוא, כיוון שהוא מבשל, אין כל כך, הוא מותר לבשל, הוא ירבה בבת אחת, ימלא את הסיר, וכדי שיהיה גם לאחרים. גזירה שמא ירבה בבישול, אוסרים חכמים שגם מה שהיה נצרך לחולה בעצמו, אסור לבריא לאכול. הדלקת חשמל כמו מים, כמו השוחט או כמו המבשל. כלומר, בשוחט לא שייך לגזור שמא ירבה. מה פירוש? הוא ישחוט פעם את עוד עופות, זה לא שייך לגזור. כאן אנחנו גוזרים, בבישול אנחנו גוזרים, מפני שבאותו הסיר הוא ירבה הרבה, ירבה כמויות גדולות. אבל לא שהוא ירבה ויקח עוד סיר ולשל, זה ודאי לא חיישי לנו דבר כזה. שואל האמרי בינה, למה בשוחט אנחנו לא גוזרים שם הישחוט במקום אוף קטן, הוא ישחוט אוף גדול, וזה יהיה מרבה בשיעורים? כמו שאנחנו גוזרים במבשל, גם נגזור אותה גזרה בשחיטה. השוחט שם ירבה, מותר לו לשחוט, ולחולה מותר לאכול, אבל נאסור לאחרים לאכול, שמא במקום לשחוט עוף קטן, לשחוט עוף גדול, שיספיק לעוד אחרים. מה בין שוחט למבשל? שבשוחט אנחנו לא גזרנו, ובמבשל כן גזרנו. והוא אומר, או יותר נכון, מה בין שוחט לקוצר? שבקצירה אנחנו אמרנו, זאת אומרת, לא נאמר שם שגוזרים, אבל כל פנים יש מקום לגזירה שמא ירבה, ויש לאסור, כמו במבשל. אז גם הקוצר, אם אדם קצר לחולה, האם יהיה מותר לבריא לאכול את זה? בפשטות יש מקום לגזירה, שמא יבוא לקצור בקצירה אחת כמות יותר גדולה, כדי שיהיה גם לבריאים. אז כדי שלא יעבור לריבוי שיעורים, אז הגזרה הזאת קיימת, כמו המבשל לחולה, שלא יבוא לידי גזרה, לידי האיסור הזה. ואם כן, בעצם גם השוחט, שמא ישחוט עוף גדול, והוא עושה חלוקה. והוא אומר, אמנם שזה קצירה אחת, אבל יש כאן הרבה תאנים על הענף, וכל תאנה כאילו נקצרה בפני עצמה. זה לא שזה ממש מלאכה עומדת בפני עצמה, אבל בכל זאת, כאין הדבר הזה, מה שאין כן בשחיטה, ששחיטה היא פעולה אחת, לא שכאילו שחט את כל האיברים, כי כל עניין שחיטה זה נטילת נשמה, ורק אחת הוא לוקח את נוטל את כל הנשמה של העוף, אז לכן לא שייך לגזור. ובעצם הוא רוצה לומר שגם אם ישחוט עוף גדול, הוא לא יהיה לו גדר של מרבה בשיעורים. כי אין הבדל בין שחיטת עוף גדול לשחיטת עוף קטן. זה אותה פעולה של שחיטה. בקצירה, כיוון שהם, הפירות עומדים נפרד, כל פרי עומד נפרד, יש בזה גדר של הרבה בישורים. בשחיטה, גם עוף גדול, גם עוף קטן, זה אותו פעולה, אותו מלאכה שאין בה גדר של ריבוי בישורים. מסביר אותו הצבי, שבשחיטה אין לנו דין של שיעור בכלל. במקום שיש שיעור, יש דין של מרבה בשיעורים. אבל שחיטה עניינה נטילת נשמה. הוא נוטל את הנשמה, נשמה קטנה, נשמה גדולה, זה אותו סור של נטילת נשמה. גם כל שור של נטילת נשמה זה נטילת נשמה. על כן, המעשה הוא מעשה אחד. לא שייך לגזור מפני שהוא באמת לא יעשה איסור יותר גדול אם הוא ישחוט אוף גדול. אבל בקצירה, שיש דין של שיעור, אז אם הוא מרבה בשיעורים, אז זה עושה איסור. יפה, שאלה יפה מאוד. שאלה הזאת שואל הרשב"א. והרשב"א מתרץ שבבישול אנחנו גוזרים שמה הוא יוסיף לסיר אחר כך. עוד תוספת. לא שמה מבט אחת הוא יבשל הרבה, אלא שמה כיוון שהוא מבשל וזה עכשיו מותר לחולה, הוא יוסיף תוספות. כי אחרת זה יהיה גזירה לגזירה, כי מרבה בשיעורים זה איסור לרבנן. ולגזור שמה ירבה בשיעורים זה גזירה לגזירה. כך מסביר הרשב"א שהוא סובר שמרבה בשיעורים לרבנן. אבל אנחנו מדברים לדעת השם הרבה, לדעת הרן, שהוא אומר שזה דאורייתא. מה ההבדל בין השוחט ובין המבשל? כך מסביר הרצבי את אמרי בינה. והוא אומר שגם הוא סבר כך. כך הסביר שנטילת נשמה זה אין לה שיעור. וכיוון שאין לה שיעור, אז זה מעשה אחד, לא משנה אם הוא שוחט אוף גדול או אוף קטן, זה לא נקרא מרבה בשיעורי המלאכה. לא משנה מה הגודל של האוף. המלאכה לא משתנה ביותר גדול ביותר קטן. אבל במקום שיש דין של שיעורים, כל שיעור הוא מרבה את המלאכה, הוא מגדיל אותה. אז אמנם זה לא הרבה מלאכות, זה מלאכה אחת, אבל מלאכה אחת גדולה, כמו שאמרנו, שיש מלאכה גדולה, זה איסור יותר גדול. כמה שהמלאכה הזאת יוצרת יותר תוצאות, זה איסור יותר גדול, כמו, כשהסברנו, כמו חצי שיעור. לא שמקבלים על זה עונש על כל שיעור ושיעור, אבל החומרה של המלאכה היא הרבה יותר גדולה כשהוא עושה אותה בשיעור גדול ממה שהוא עושה בשיעור קטן. ועל כן מותר לו לעשות רק מה שמותר, אם הוא עושה את זה לחולה, מותר רק מה שמותר ולא יותר מזה. אז איך אנחנו עכשיו נגדיר את חשמל? אדם מרים את הכפתור ונדלקים כל האורות בבית. האם זה דומה לשוחט או זה דומה לקוצר? בפשטות לפי הסברה הזאת, כמו הרבה פירות שנמצאים על ענף אחד, ככה חשמלים נדלקים בכמה וכמה מקומות, אז לכאורה דומה לקוצר. לפי הסתכלותו של אמרי בינה והרצוי, אז זה נקרא מרבה בשיעורים וזה אסור. על כן, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, יש מקום לגזור, לכאורה, ולאסור חשמל שהודלק בשבת לצור חולה, שמה ירבה בשיעורים. אבל המשנה ברורה, הוא אומר אחרת. הוא אומר שמדליק נר לחולה, נר לאחד, נר למאה. אולי הוא לא מדבר על חשמל, אבל יש גם באור, אפשר להדליק אור חזק ואור חלש. בסימן ריש עין וב כתוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך מדבר על נוכרי אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל, הוא מדליק סתם, זה אסור. אבל אם הוא הדליק את זה לחולה ישראל, אפילו אין בו סכנה, מותר לכל ישראל להשתמש לאורו. אם נוכרי הדליק לחולה ישראל, שמותר להדליק לחולה ישראל, אפילו שאין בו סכנה, כי זה איסור לרבנן מה שנוכרי, להשתמש במעשה של נוכרי, אז כיוון שזה איסור לרבנן לחולה זה מותר, ולכן מותר לכל ישראל להשתמש לאורו. אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, וביש בו סכנה, אפילו הדליק ישראל בשבילו, מותר לכל להשתמש לאורו. למה? דנר לאחד, נר למאה. אין הבדל בין... זה אותו הנר. למה לא גזרינן? לא אומר. בסימן שני ותחת, בהלכה של שוחט בשבת לחולה, אומר השולחן ערוך, השוחט בשבת לחולה, בין שחלה מאתמול, בין שחלה היום, מותר הבריא לאכול ממנו. חי. כמובן, אסור למלוח את זה, ואסור לבשל את זה. אבל מותר לאכול את הבשר חי, מי שרוצה לאכול בשר חי. אבל למה הוא מדגיש השולחן ערוך בין שהחולה חלה מאתמול, בין היום? שלא משנה לנו, אפילו חלה היום, אין לזה דין של מוקצה, ולכן זה לא היה, אף על פי שלא היה מוכן מאתמול לשחיטה לחולה, זה, אין לזה גדר של מוקצה, ומותר לבריא לאכול ממנו. אבל המבשל לחולה אסור בשבת לבריא או לחולה שאין בו סכנה, למה? דחיישין אנשמה ירבה בשבילו. אומר הרמה, ואם קצץ פירות מן המחובר לחולה, קצץ פירות מן המחובר לחולה בשבת, אפילו היה חולה מבעוד יום, ואין לזה דין של מוקצה, אסור לבריא בשבת, משום שגדל והולך בשבת. כלומר, הבעיה היא כאן בעיה של מוקצה, שזה נולד, שהפירות גדלים כל הזמן, ויש בו משום מוקצה. הוא לא אומר שיש בו גם משום שמא ירבה. כלומר, הוא קצץ פירות מן המחובר לחולה, היה מותר לו לקצוץ מן המחובר לחולה, אסור לבריא מפני שזה מוקצה. לא מהחשש שמא ירבה בשבילו. ואז שואלים כולם, המוקצה הזה הוא מתבטל, כי הוא, הרוב כבר גדל מקודם, והוא בלוע, ואכן, במגן אברהם הקשד, היא לבטל הגידולים בעיקר, שהוא הרוב של אתר, ויהיה מותר לבריא כשנחלה מבעוד יום. ובביור הגרם מצדד גם כן, כן להלכה. שאין בזה בעיה של מוקצה. אין בעיה של מוקצה, אין גם בעיה של שמא ירבה. כלומר, כל הבעיה שהרמה מדבר, זה משום בעיה של מוקצה. זאת אומרת, אם אדם קצץ מן המחובר לחולה, אנחנו לא חוששים שמא ירבה, דהיינו, שכיוון שיכול להיות שמותר לקצוץ, אז נקצוץ כבר ענף גדול, ויהיה לכולם לאכול. לא חיישינה. זה דין מיוחד בבישול. זה לא דין בקצירה. לפי השולחן ערוך, אם זה, או שזה מפני שזה גזירה מיוחדת בקצירה, בשול, מה אנחנו נרחיב את הגזירה ונגיד בכל מקום ששמה ירבה, זה חכמים עושים גזירות, לא אנחנו עושים גזירות. זה לא כלל כזה שאמרו, איפה שתמצא שמה ירבה תסיר את זה. אולי השולחן ערוך כך חושב. אולי הוא אומר שלא שייך לחשוש לשמה ירבה בקוצר, כי זה, בבישול אנחנו באותו דבר, לא שמה ייקח סיר יותר גדול. כשהוא מבשל כבר ביתר, אז הוא מכניס שם כמויות גדולות. אבל לא, במקום לקחת את הסיר הזה שיש בו, שהוא יבוא, ייקח סיר יותר גדול, לא זה הייתה הגזירה. ועל כן הגזירה היא רק בבישול. ובקוצר אין גזירה. ואם כן בחשמל לכאורה, גם כן אין גזירה. זה לא בישול. ואמן דאמר שחשמל זה לא בישול. כי יש דעות שחשמל זה בישול. הוא מחמם שם את החוט, ואז גדר של מבשל.
אם זה גדר של מבשל, אז באמת יש כאן, אולי זו בכלל הגזרה של שם הירבן. אבל הרבה דעות אומרים שבחשמל זה לא גדר של בישול, זה גדר של הדלקת אש. אבל אנחנו יכולים לבוא מאוד צד. אולי בכלל בחשמל זה כבר לא ריבוי בשיעורים, זה ריבוי בכלל במלאכות. אם אדם מדליק כפתור אחד, כפתור המרכזי, ואז נדלקים הרבה אורות בכל הבית, כל אור נדלק בנפרד, על ידי אותה פעולה של הדלקה, נדלקים הרבה אורות בבית. זה אולי דומה שיש לאדם אש גז גדול, על זה יש שני סירים, הוא צריך סיר אחד לחולה. הוא מדליק. ושני הסירים עכשיו מתבשלים. כי הם שניהם על האש. זה כבר לא מרבה בשיעורים, זה מרבה במלאכות, לכאורה. הוא מבשל שני סירים. הוא עושה אותו מלאכה. אבל במלאכה הזאת נוצרו בעצם שתי פעולות של מלאכות. יש הרבה דוגמאות שאנחנו, אדם קוצר וצריך גם לעצים, אז הוא עושה שני איסורים. פה אומנם זה אותו גדר, לא בדיוק קוצר וגם צריך לעצים וגם זומר וצריך לעצים, גם הוא צריך שני דברים אבל שונים. אבל פה אדם, אומנם הוא לא אומר שהוא יהיה חייב אם הוא עשה את זה בלם אחד או בהתראה אחת, אז הוא לא יהיה חייב שני עונשים, אבל הוא עשה שתי מלאכות ביחד. זה כמו שהוא הדליק ועוד פעם הדליק. כי הוא מבשל כאן שני סירים נפרדים. וכשאדם מדליק את האש, את הכפתור, הוא מדליק הרבה אורות נפרדים, כל אורות בפני עצמו. זה כבר לא חיישינן לשם האדם ידליק הרבה אורות. זה אין גזירה כזאת. לא גזרינן. ואם לא גזרינן, אז יהיה מותר להשתמש באור שהודלק לחולה, לכל אדם. אבל אסור להדליק את כל האורות ביחד, כי זה עוד יותר חמור ממרבה בשיעורים, כפי שאמרנו. כי זה ממש מרבה במלאכות, זה לא רק מרבה בשיעורים. ראיתי שיש איזה מאמר שהרב עדס מדבר על מרבה בשיעורים, והוא מביא שהרב מנחם זלבה אמר שאם אדם גוזל 100 מנה, אז זה גדר של מרבה בשיעורים. והרב מפריסק אמר לו, זה גדר של מרבה במלאכות. וגזל הוא, הרי למה באמת זה לא איסור אחד, איסור גזל. הוא גזל, גזל פרוטה, גזל מנה, איסור אחד לא עשה. אבל מכיוון שהוא צריך בגזל, זה לא יהיה חייב עונש אחד. הוא חייב להחזיר את כל הכסף. לא, זה משתנה. אם הוא גוזל פרוטה, הוא חייב פרוטה. אם הוא גוזל מנה, הוא חייב מנה. אז באמת יש מקום לדון בדבר הזה. איזה גדר יש לזה? נשאיר את זה לעיון, אבל כל פנים, בדיון שאנחנו דנים, מתכן מאוד להגיד שאם החשמל נדלק באופן נפרד במקומות שונים, זה גדר של מרבה עושה כמה מלאכות בבת אחת. ואז לא גזרינה, כי רק במרבה בשיעורים גזרינה. לא גזרינה שמעשה הרבה מלאכות. דווקא בגלל החומרה של הדבר, אנחנו לא גזרינה, ויהיה מותר לחולה לבריא להשתמש באור שהודלק לצורך חולה. לא אם הדליקו בנוסף לזה עוד דברים אחרים ועשו איסור, אז אסור להשתמש. אבל מה שהודלק לצורך החולה יהיה מותר. אם כן, כשמתקנים, חברת חשמל מתקנת, על מה שהודלק לצורך חולה מותר, אבל כל החשמלים שהדליקו בכל הבתים זה לא לצורך חולה. האם מותר להשתמש או אסור להשתמש? נתבונן מה עושים העובדים בחברת חשמל. הם יכולים ללכת בכל הבתים לחבות את כל האורות ולהשאיר רק את המקום של החולה, שהחולה נמצא בו, רק בכל, לא יכולים.
יכולים
התפקיד שלה, מותר לחברת חשמל לתקן תיקונים, מפני שבציבור גדול תמיד יש מישהו חולה שאין בו סכנה. שיש בו סכנה אפילו. מה? איזה? איפה? בתחנה? בתחנה. אז באמת מה שהם לא הורידו בתחנה, אסור להשתמש שם. אבל מה שהם לא יכולים להוריד? מה? זה עוד נושא. אם כל אחד צריך להוריד, בוא נתבונן אם הם עושים איסור. אם הם עושים איסור, אז אנחנו צריכים למנוע את האיסור מהם. אבל אם הם לא עושים איסור, אז הוא לא מוטל עלינו למנוע אותו. חברת חשמל, היא לא יכולה ללכת לכבות. גם אותו דבר אם בבית אדם מאוד ממהר להדליק את האור בשביל החולה, כי החולה עכשיו צריך את האור. אי אפשר עכשיו להתחיל לכבות, לראות מה לכבות, מה לא לכבות. הוא חייב עכשיו מיד להדליק. מותר לו להדליק. אם הוא, לא, אם הוא יכול למעט בהדלקה, מה טוב, אבל אם הוא לא יכול, אז ידליק כמה שצריך. אז הוא לא עשה שום איסור. חברת חשמל, מותר לה להפעיל את החשמל המרכזי, והם לא עושים בזה שום איסור. כיוון שהם לא עושים בזה שום איסור, אין איסור להשתמש בחשמל שלא נעשה באיסור. הוא נעשה ביתר, הוא לא נעשה באיסור. אם אדם מרבה במלאכות, שלא היה צריך להרבות, אז אסור. אבל אם הוא הרבה ביתר, שלא הייתה לו ברירה, אז הוא לא עשה בזה שום איסור. וכי תימה, אבל אנשי חברת חשמל, הם גם מתכוונים שיהיה לכולם חשמל. הם לא רק מתכוונים להדליק לחולה, הם גם מתכוונים שיהיה כל אחד שיהיה לו בבית חשמל, מי שרוצה שיהיה לו חשמל. אז הם גם מתכוונים לאיסור. ואם הם מתכוונים לאיסור, אולי זה צריך להיות אסור. על זה יש ירושלמי. שאם אדם הולך, נפל תינוק לים, וצריך עם מצודה, עם רשת להציל אותו, והוא אומר, נצוד גם דגים, הזדמנות. הוא מתכוון גם לצוד דגים. מותר לו לעשות את זה. כי צריך להציל את התינוק. לא חשוב לנו שיש לו גם כוונה שלילית, כוונה של איסור. הוא עושה, זה מותר, המעשה הזה מותר. זה פסיק רישה, דניחא ליה, לאיסור, אבל מותר לו. כי אחרת שמה לא יציל. ופיקוח נפש, אז זה מותר. נמצא שהם בעצם לא עושים מלאכת איסור. וכיוון שהם לא עושים מלאכת איסור, זה מתיר להשתמש בחשמל שחברת חשמל מדליקה, מתקנת בשבת, כשיש כמובן חולה שיש בו סכנה, ובשבילו זה נעשה. והכלל הוא שבכל מקום שיש ציבור מאוד גדול, סתם יש חולה שיש בו סכנה. או בתי חולים, או בבית פרטי, נולדים תינוקות קטנים, שבשלושה ימים הראשונים, יולדת שלושה ימים הראשונים, היא חולה שיש בו סכנה. יש חולים שיש בהם סכנה, חולים טובים. אני מזכיר דווקא יולדת, תינוק, זה שם, לכתחילה. אבל, וכיוון שמותר, מותר לאלה, אז ממילא אפשר להשתמש. זה היתר להשתמש בחשמל שנעשה לחולה, אף על פי שהיה כאן ריבוי שיעורים. ואולי, כפי שאמרתי, אולי יותר מריבוי שיעורים, שזה קצת, אבל אף על פי כן היה מותר. הר צבי מביא שהחפץ חיים התלבט בשאלה חייל שנמצא בצבא של גויים, והוא מחויב בשבת לטלטל, לטלטל ברשות הרבים. היום אין כל כך רשות הרבים, לטלטל מרשות לרשות. האם מותר לו, כיוון שבין כל כך הוא חייב לטלטל את הרובה, וחייב לטלטל כל הדברים שהצבא מטיל עליו, האם גם מותר לו לטלטל צרכים אישיים שלו? גם סידור. ופעמים שואלים אותי דבר, אישה קונים ללידה, ואני לשאול אותי, אם נצטרך לנסוע בשבת, מותר לקחת סידור, מותר לקחת תהילים, מותר לקחת דברים אישיים, צרכים אישיים, שהם לא פיקוח נפש, אלא אגב שאנחנו נוסעים בין כה וכה, האם מותר לקחת? הם הרבה בשיעורים, כן? זה השאלה. הרבה בשיעורים, האם מותר לטלטל מרשות לרשות, מולצים מחוץ לתחום, כבין כה וכה חלק מותר, יש דברים מכרחים שמותר, האם מותר גם לטלטל את הדברים שאסור? דן בזה חפץ חיים, אולי זה רק יהיה איסור דרבנן, אם זה יהיה קרמל, אם נגיד אין היום רשות ערבים, אז זה רק איסור, הוא שוב פעם דרבנן, אז הוא יכול להיות בשעת הדחק, הוא חושב אולי להקל, הוא מביא ראיה, שבעצם, ואחר כך הוא מתלבט עם זה בשתי ידיים, אם הוא ביד אחת מטלטל מה שהוא חייב, או ביד אחת מטלטל מה שלא חייב. האם כיוון שהוא עושה הוצאה אחת, האם זה גדר של ריבוי בשיעורים, או כבר זה לא גדר של ריבוי בשיעורים, זה כבר שגדר של שתי מלאכות, הוא עושה שתי הוצאות, אמנם ביחד, אבל זה שתי מלאכות. הוא מביא ראייה, שאם אדם עושה קרחה, הוא שם על חמשת האצבעות שלו, ושם את זה על ראשו, ועושה חמש קרחות בבת אחת, הוא חייב חמש. ביד אחת הוא עושה את הפעולה הזאת, והוא חייב חמש. אז אותו דבר כאן יכול להיות אם מוציא בשתי ידיים, הוא גם כן יהיה חייב פעמיים. אותו דבר, הוא שמח דן, האם בהוצאה יש מרבה בשיעורים או אין מרבה בשיעורים, הוא מביא ראיה מהגמרא אצלנו במסכת שבת במצניע, שהגמרא אומרת שהיא מוציא כלי שיש בו כל מיני כמה מינים, אז הירושלמי מבארת, והתוספות אצלנו מביא את זה, שאם נודע לו על מין אחד, אחר כך נודע לו על מין אחר, ואחר כך נודע לו על מין אחר, הוא יהיה חייב על כל מין ומין שהיה בתוך הכלי. הוא עשה הוצאה אחת, והוציא כמה מינים ביחד. הוא יהיה חייב, אם נודע לו כל פעם על מין אחר, הוא יהיה חייב על כל מין בפני עצמו. זאת אומרת שבעצם הוא עשה לא ריבוי שיעורים שאנחנו הגדרנו אותו מלאכה אחת גדולה, אלא הוא עשה כמה מלאכות של הוצאה. כי אחת לא שייכת לשנייה, הוציא את המין הזה דבר אחד, ואת המין הזה דבר אחד, אמנם כשהוא עושה את זה בבת אחת, הוא לא יהיה חייב יותר מאחת, אבל מבחינת שם המלאכה, כל מלאכה היא בפני עצמה, גם אתה שתי מלאכות בבת אחת, גם הוא יוציא אחד אחרי השנייה, הוא לא יהיה חייב יותר מפעם אחת, אם זה היה בלם אחד. אז לכאורה אנחנו רואים שיכול להיות ש... כשעושה פעולות נפרדות, זה באמת שתי מלאכות. זה לא שיעור מרבה גדר של מרבה בשיעורים. אמנם הרב פרנק רוצה לדחות את הראיות הללו. הוא אומר שכל דין מרבה משיעורים שאנחנו דנים עליו, זה כשהעיקר מותר, והוא הוסיף על העיקר יותר ממה שצריך. פה אנחנו דנים מה הגדר של הריבוי הזה. אבל אם העיקר אסור, אז ודאי שכל שיעור ושיעור אסור בפני עצמו. אם אדם, כמו הדוגמאות שהביא החפץ חיים, אם אדם שם ומחבש את אצבעותיו ועושה קרחה בחמש מקומות בראשו, אז הוא עושה איסור. כיוון שהיסוד הוא איסור, אז אם הוא עושה את זה בחמש אצבעות, הוא עושה חמישה איסורים. אבל אם היסוד הוא, הדבר העיקרי הוא עתר, והוא מרחיב את היתר, משתמש ביתר הזה ועושה את האיסור יותר גדול, כלומר מוסיף על זה דבר שאסור היה לו להוסיף, פה הדיון אם זה מרבה גדר של מרבה בשיעורים, שזה נחשב רק מדרבנן. אבל כמובן שאם יאף תביא לי ראיות, לא הראיה של האור שמח שהוא מביא ממוציא בשבת באיסור, ולא הראיה שהחפץ חיים מביא. הוא דן כאותו דבר, הוא אומר, אם אדם יבשל בשר בחלב בשתי גדרות, כך ששני גבורים מדליק את שתי הגדרות ביחד, מה הגדר של זה? איסור אחד הוא עשה או שני איסורים? ודאי שהוא עשה שני איסורים, אבל מזה אין להביא ראיה שלגדר מרבה בשיעורים, כי כשהוא עושה איסור אז גם כשהוא מגדיל אותו אז זה עוד איסור. כך טוען הצבי על הראיות שלהם. אבל אני לא כל כך ברור לי מה טענתו של הצבי, כי מה שהחפץ חיים והאור שמח רצו להביא ראיה, זה לא שזה מרבה בשיעורים, שזה מרבה במלאכות. שזה מלאכות, ששתי מלאכות נפרדות, אם אדם בחמש אצבעותיו עושה חמש קרחות, זה חמש קרחות, זה לא קרחה גדולה, זה חמש קרחות. יכול להיות שאם כל היד מלאה סם והוא ישים את זה על הראש, זה יהיה קרחה אחת גדולה. וזה יהיה גדר של הרבה בשיעורים. אבל אם הוא הדגשה חמש אצבעות, כל אצבע עומדת בפני עצמה, זה חמישה, חמש מלאכות. זה לא מלאכה אחת. זה גדר של הרבה בשיעורים. ובמוציא, אם אדם מוציא שני דברים נפרדים, אחד לא קשור עם השני, הוא מוציא סידור ומוציא דברים שצריך לצורך הפיקוח נפש, האישה צריכה לקחת, אני יודע, איזה רפואות או משהו, היא הולכת ללדת. או אפילו אני יודע את הכרטיסים שיש שם כל הפרטים, שזה שייך לפיקוח נפש, שידעו בדיוק איזה דם, איזה, מה, איך מטפלים בה. ולוקחת יחד עם זה דברים שהם לא נצרכים, זה שני דברים, זה לא הרבה שיעורים. ייתכן שזה בהרבה ממלאכות. וזה הרעיה, ומרבה ממלאכות, כל מלאכה בפני עצמה, זה ודאי שזה יהיה דורייתא, התוספת הזאת, לכולי אלמה, לא רק לשיטת הרן. בחשמל יש מקום להתבונן ולומר שגם כן זה גדר של מרבה ממלאכות. נפקמינה לכולה ולחומרה. כמו שאני אמרתי, נפקמינה לכולה שלא גזרינן ומותר להשתמש בחשמל שהודלק לצורך החולי בעצמו, ובמקרה שזה חברת חשמל, אז כיוון שהייתה חייבת להדליק, אז זה מותר להשתמש. ונפקמינה לחומרה שאם נגיד יש חולה בחדר אחד שיש בו חולה שיש בו סכנה, ויש עוד חולים בחדרים אחרים שאין בו סכנה, אדם אסור לו להדליק את הכפתור כדי שיהיה לכולם, מכיוון שהוא עושה איסור דרבנן, ועל ידי זה כולם יוכלו להשתמש במרבה בשיעורים, וכולם יוכלו להשתמש, כי זה מרבה במלאכות. ואסור לעשות את זה. רק לחולה שיש בו סכנה בלבד.